הלכתי לי קצת לטייל בדרך לכאן. וקליתי שבדרך אולי יצוץ לי שם לשיחה, אבל לא צד שם. רק נאספו המחשבות והתזכורת שאני רוצה לשתף אתכם בה, שאני משתפת אתכם רק בפרספקטיבה שלי, בצורה שלי לראות דברים שמועילה לי, בתקווה שמשהו מהצורה הזאת ייגע בכם, יעורר אתכם למחשבות שלכם, רגשות שלכם, הבנות שלכם, תובנות. ואני אתחיל משיר של אלכס בן ארי שנקרא ימים. אנחנו עוסקים בדבר החשוב ביותר בעולם כלשהו. אנחנו מעקה לעצמנו, מקום לעצמנו לנבוט בחדר הזה, בו שפת אימנו מובנת, נוכל להחריש. הומים כיונים שבעות, מרשרשים בניירותינו, גוזרים ומדביקים מילים בהמולה ילדותית, שמחה של בית לחוד בסערת שלגים. שרשרת איים בודדים אנחנו, טרופי ספינות מבלי שהפלגנו. איש על איו נגלה את האש, נמציא כתב. נציב דחלילים בזדותינו להרחיק את הבדידות. אך יש וראותינו חזקות, ונקרא איש לרעהו מבעד לרודנות הים. קרבים לאט, במשורה, בחסד, בכוח תנועתן של יבשות. כי הציר שאני ארצה לדבר עליו הערב הוא העובדה המצערת אולי, אבל המאתגרת ודאי, שקשה לשהות בנוכחות של סבל, בין אם הוא פנימי בין אם הוא חיצוני. וכשאנחנו רוצים לשהות גם כדי לחקור את הסבל, להבין אותו, להתוודע בהתנסות ישירה, בלימוד הזה של שלושת העקרונות, הראיות, סבל, אין אני, שהם שזורים אחד בשני לבלי הפרד, כדאי שנעשה את זה בצורה שמבינה איך לא לייחס לעצמנו דברים מכבידים. וכשאנחנו פוגשים תחושות, כשמתעוררות רגשות, כשחולפות במוחנו מחשבות, התרגלנו לייחס אותם לעצמנו בעזרת משפטים שמתחילים ב... אתם מכירים את ההתחלה התמימה הזאת, אני ככה וככה. הוא כזה וכזה. כשהייתי בכיתה ח' קיבלנו בתור שיעורים, שיעורי הכנה לסקר, אז היה סקר, לכתוב חיבור על אמא יש רק אחת. מה שאחר כך הסתבר לי כלא נכון. אפשר שתהיינה עוד אמאות במהלך הדרך, אם נותנים למישהו את המקום הזה בלב ובמציאות הקשר והחיים. אבל אז כשרציתי לשבת והייתי תלמידה מסורה וצייתנית, לכתוב חיבור על אמא שלי, לא הצלחתי. גם הכרתי אותה יותר מדי טוב. וכל דבר שרציתי להגיד עורר במיד הסתייגות, כי הרי זה לא לגמרי נכון ואפשר גם לתאר את זה אחרת. וגם לא הצלחתי לחשוב על איך לספר אמת בצורה שהיא תישמר בה. עם כל מגרעותיה, עם כל היחסים האומללים שהיו בין שתינו אז. איך אספר אמת שגם אני אשמר בה וגם היא תישמר בה וגם הקשר בינינו, אני אתן לו איזשהו סיכוי ראוי בתוך וידוי של חיבור שראיתי אותו כאתגר לאמת, לא ידעתי. ואז פשוט לא הצלחתי לכתוב כלום, אז מה שעשיתי, המצאתי. ישבתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא אכתוב על האמא הממשית שלי, זה מסובך מדי. אני אכתוב על האמא שהייתי רוצה שתהיה לי. אני אמציא. ישבתי וכתבתי בקלות, זה זרם בקלות גדולה, כי כולנו יכולים לספר על איך היינו רוצים אולי שיתייחסו אלינו ויגדלו אותנו ויסתכלו עלינו. והראו אותנו, וכתבתי חיבור למופת, וקיבלתי עליו ציור נהדר, ולא סיפרתי כמובן לאמא שלי, כי ידעתי שהסיפור הזה הוא שקר מההתחלה עד הסוף, או לפחות המצאה מאוד מכובדת. אבל מה, הייתה אספת הורים, והמורה אמרה לאמא שלי, איזה חיבור נפלא, זה כמו תקפים, דברים נהדרים ככה, יש לכם קשר כל כך טוב. אמא שלי חזרה הביתה, והוא אומרת לי, תראי לי את החיבור. ואני נתתי לה ויצאתי. וחשבתי, עכשיו יפלו השמיים. כי מתוך שהיא תקרא את כל ההרגות שלי, ואת כל הכניהות שלי, ואת כל החלומות שלי, ואת כל איך שאני רוצה, איך שאני חולמת אותה, זה יפרק אותה. איך שאת אדם לא יכול לעמוד בכל הדברים שהוא לא, ושרק רוצים שהוא יהיה, והגדלות הזאת שאפשר לייחס, גדולה מהחיים, טובה ממלאכים, עשיתי אותה בשבילי. היא קראה את החיבור, ובהייתה בן אדם מאוד יציב, מאוד פרקטי, ועם הרבה הומור בריא שאז לא ידעתי להעריך. היא פשוט חשבה שזה נהדר. שזה נהדר, שאני ככה יודעת להתבטא, והתחילה להקריא את זה לכל האנשים האחרים שבאו לבקר. אני חושבת שבאותו חודש כל החברים היו צריכים לשמוע על איזה אמא נהדרת אני מרגישה שיש לי. ואני חשבתי אז, וואו, וואו, ככה להתפספס זה לא פשוט, אה? כי האמנתי אז, ואני גם מאמינה היום, וזו באמת אמונה, היא לא מוצדקת. אין לה הצדקה, להפך. המציאות לא פעם מחטיפה לה, ובכל זאת אני מתעקשת להאמין, שגם בבדיה, וגם בהמצאה, וגם באמת, וגם בשקר, וגם בכל הסיפורים שאנחנו מספרים על עצמנו ועל אחרים, האמת רוחשת. כשמקשיבים. אם רוצים לפגוש אותה, היא נמצאת בכל מקום. היא לא תלויה במי אני. היא לא תלויה במי האדם שקורא. והאמת היא שמתוך השנים שגם עברו מאז, עם כל הגלגולים שעברנו, אני כן חושבת שהסיפור הפנטזמטי לגמרי, המצוץ מהדמיון, ששוגה לייחס למלאכיות משהו נעלה יותר מאנושיות פשוטה, איזשהו זרע כן נזרע שם. כי מה שקובע, מה שמשפיע, גם אם לא רואים אותו מיד, וגם אם צריך לחכות לו הרבה זמן, זאת בכל זאת הכוונה שבלב. ואני כן זוכרת את הכוונה הראשונה שהייתה בלב שלי, שראיתי את הכותרת, ונחמץ לי הלב, ורציתי להגיד משהו ולא מצאתי מה, אבל הכוונה הייתה כוונה של לשמור, לא להקטין אנשים רק בגין מגרעותיהם או בגין הכשלים, ולא להאדיר אנשים רק מפני שהלב שלנו מתמלא במתיקות או יכול לחוות דברים בהירים וטובים איתם. והשיעור הזה שאני פוגשת אותו בסוטרות של הבודה בצורה אולי הכי חדה ובלתי מתפשרת, איך להמשיך להתכוון לפגוש את מה שיש מתוך ההבנה ש וואו, תחשבו על זה לרגע, כמה יש בזה. האם זה לא הכי טוב שאפשר להסתפק בו? וכשאני אומרת את זה, זה לא מעט. לפגוש את מה שיש. אבל כשמוסיפים את העניין כמו שהוא, בלי לייחס לו דברים שנולדים ממקום אחר, בלי לייחס, לא לטוב ולא לרע. לפגוש את הדברים בעירומם, ולתת להם שמות הכי פשוטים, שנוכל למצוא. שם פשוט לרגש. שם פשוט לתחושה של עכשיו. בלי לבנות מזה אני, בלי לבנות מזה אתה, בלי לבנות מזה משהו שנתחיל לחשוב עליו בתור מהות הקשר, או הקשר שלנו. לא עובד. אתם מכירים את זה שאנחנו בדרך כלל, כשמשהו קורה, אז זה ש משהו בי לא עובד נכון, משהו בך לא עובד נכון, או משהו בקשר לא עובד נכון. בא הלימוד של הבודה ומנסה להזמין אותנו לתרגל סוג של מרחב שייתן סיכוי לאפשרות לפגוש את כל זה, שזה נכון. יש התנגשויות, דברים לא תמיד עובדים. יש כאבים, יש סבל, באין סוף צורות האינטראקציה שאנחנו מקיימים אחד עם השני. אינטראקציות גופניות, אינטראקציות מילוליות. אינטראקציות של מבע, של אווירה שנוצרת, שאנחנו לפעמים לא יודעים ממה היא נוצרת, ואיך לחקור, או לפחות להסתקרן, לגבי ההשלכות שזה, שההשלכה המיידית שאני פוגשת מתוך עצמי, ואולי גם אתם מכירים אותה אצלכם, שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו לב, שהוא לא מילה טובה, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אדם, שהוא מילה מצוינת, גם לב היא מילה בעצם טובה, אבל אני מתכוונת רק להגיד, היכולת שלנו להיפתח והיכולת להיסגר, היכולת לחוש והיכולת להיאטם. והצורך לנוע. כי כשמנסים לכבול, כשמנסים לעצור את התנועה הטבעית, אין לנו ברירה אלא להתחיל לאטום ולהיאטם. זה לא רצוני. מצד שני, מהי התנועה הטבעית בנוכחות של סבל? כשאנחנו אומרים, בואו נשאה עם עצמנו, בואו נפגוש את עצמנו, כי לפגוש את עצמנו זה גם לפגוש את העולם. בואו נשאל, איך אנחנו פוגשים את העולם? עם איזה עיניים? עם איזה אוזניים? עם כמה רוחב נשימה, עם כמה קרדיט של אמון אנחנו פוגשים עולם. איך נשאל את עצמנו את השאלה הזאת? כדי להבין איך אני משפיע על התנאים שמתרחשים, ואיך אני יכול להשפיע עליהם אחרת, כי זאת בשבילי שאלת ה... אין אני. איך אני יכולה לעמוד בהשפעות שיש עליי? מבחוץ, מבפנים, נקודות ההשקה ויחסי הגומלין שהם ממשיכים לקיים. ומתוך שאני אפגוש, אולי אני גם יוכל במשהו להיענות, לשחרר מתוך עצמי את ההיענות הטבעית שיש לנו. אתמול ישבתי לצד סטיבן ככה על הדשא וניגש אלינו בן זוג של מתרגלת ותיקה, שגם הוא מתרגל עם הבן הקטן שלהם. הוא ניגש עם העגלה, ככה, דיבורים, מה יש לנו? מראים בנו הגאווה והאהבה, את הילד הקטן, מפגישים אותו, והילד יושב בעגלה ומסתכל, מסתכל על סטיבן ככה במבט. אוקיי. לא יודעת מה אמר המבט, אבל זה היה ברור. אני פה. אתה. יש לנו את זה מגיל כל כך צעיר. הסקרנות הזאת שגם נעצרת קצת לתוך התבוננות טבעית פשוטה. אנחנו רוצים להתבונן כדי לפגוש ולא למהר לייחס. וזה טריקי מה שאני אומרת. זה טריקי. מה זה נקרא לא למהר לייחס? מה? איך? מי יכול לשהות בעד כדי כך ריקוד? מה עולה בנו חוץ ממרחב? כשכל מבט עין שפוגש אותנו, יש איזושהי פרשנות לגביו, נכון? פרשנות, אתם מכירים, זה בטוח, זה לא בטוח, חם, קר, מבט ידידותי, מבט דוחה. אנחנו כל הזמן מפרשים סימנים, אה? להתקרב, להתרחק. מי יגיד לנו? מבחוץ יגידו? מבפנים נשמע את ההוראה? או אולי זה התרחשות שקורית ביחד, באיזושהי בו זמניות שמספרת לנו את האמת הפשוטה של הרגע הזה? לא אמת גדולה, לא אמת נצחית, אותה אמת חשובה וקובעת של הרגע הזה. זאת התרחשות, האמת שבו, אם לא נכפה איזשהו כיוון של תנועה, שהחלטנו עליה מראש. אם נשמור את ההקשבה קרויה ופתוחה גם לפנים וגם לחוץ, באיזשהו ריקוד כזה, אם תרצו, ריקוד של קשב, ומתמקמים. כל פעם מחדש מתמקמים. מתמקמים זה מה שקורה עכשיו. ואחר כך נפרדים מההתמקמות הזאת, עד ההתמקמות הבאה. אבל כשהסתכלתי על התינוק הזה בעגלה, האופן שהוא נעצר והתבונן, הוא ירשה לעצמו. כי אולי הוא עוד לא אפילו עצמו כדי להרשות לעצמו, נכון? עוד לא מספיק מקודש כדי שיהיה עסוק בשאלות של רשות, או בטוח. והיה משהו בלא מגובש הזה, שמאפשר לכנות הזאת, לפנים הפתוחות האלה, פתוחות לקלוט כל הבאה שתצוץ, וגם פתוחות לקלוט כל מה שיקלט בחדש הזה, בלא מוכר, שאני עכשיו שוהה כדי להכיר אותו, כדי להתיידד איתו, כדי לעשות אותו לקצת יותר מוכר. ואחת הדרכים לפרש תרגול ואת הדרך שאנחנו עושים, זה להיות מחדש עוד פעם, להיוולד, להוליד עוד פעם, להמשיך להתקרב ללא מגובש הזה, לטעום את ההנאה שיש בה בלתי מתגבש. וגם בבלתי ניתן להתגבש בצורה סופית מוגמרת. כי אנחנו לא יכולים להיות משהו סופי, ממוצא, גמור. אתם חושבים שכן? ומכיוון שאנחנו לא חפים מ... יש לי חברה שקוראת לתינוקות, אנשים חפים מעתידם. ואנחנו לא חפים מכל מה שקרה לנו במהלך השנים. ועם ההרגלים שפיתחנו בתוך הסיפורים שסיפרנו כדי להבין, כדי לתת משמעות, כדי לספר, כדי לזכור, כדי לעשות לעצמנו סימנים. הסיפורים האלה נוגעים באמת. הם בוודאי לא עשירים כמו האמת שהולידה אותם. תנסו לצוד אפילו 5 דקות של עמידה בשקט במדיטציה או בהתבוננות בעץ או בהתבוננות פנימה. ואחר כך לספר לעצמכם איזשהו סיפור שזוכר את מה שקרה. נכון שזה לא מכסה את זה אף פעם? זה יהיה תמיד חלקי יותר. ומאוסף הדברים החלקיים האלה, שאז אנחנו הולכים וחוזרים על החלקיות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו גם הופכים למשוכנעים שככה דברים קרו. זה מקור לסבל. זה המקור השני לסבל. המקור הראשון לסבל. הסבל שבעצם היותם של דברים כפי שהם, ולכן גם נתונים לארעיות. את זה לא נוכל לשנות. ומכיוון שקשה לנו לשמור את עצמנו עם דיוק כזה גדול של רק אוסף דברים הרעיים, רק הבשלה של תנאים עם בן אדם כזה, ברגע כזה, אלה התנאים האלה. עם אדם אחר, ברגע אחר, תנאים אחרים. זה גם מי שאנחנו, זה גם מי שאנחנו. הכל זה מי שאנחנו. איזה משמעות בכלל יכולה להיות ללהתחיל לבנות את עצמנו ככזה ולא אחר? וכשמבינים את זה, ורק מזה מרפים, אני אומרת רק, אבל תנסו, בואו ננסה, באמת, להרפות מזה לגמרי. לא ניתן. לא לספר לעצמנו, על עצמנו סיפורים שנשמעים ככה. כי אני כזה, לא רק בהקשר מסוים, ולא רק בתנאים האלה, אלא כמשהו שמתחיל להריח כאיזה מין. תמידיות. זה יקרב אותנו, אני חושבת. לרב פנים שלנו. ולעובדה הפשוטה שבאמת עוד לא פגשנו את עצמנו כמו שראוי לנו שיפגשו אותנו. וזה התרגול שמזמין אותנו ואומר לנו, הבודה, אני אתן לכם כמה כלים שאתם ראויים להם כדי לפגוש את עצמכם. והכלי העיקרי שאנחנו לומדים אותו ומתרגלים אותו בריטריטים, שהוא יותר מכלי, הוא גם איכות, הוא יותר מאיכות ומכלי, הוא ממש צורת היות, זה להיות בתשומת לב שלא מותירה שיעור. תשומת לב מלאה למשהו. תשומת לב שלא מותירה צורך. לא יהיה מקום אז להוסיף משהו עליה. להוסיף מילה אפילו לא. פשוט תשומת הלב. שהיא ניתנת במלוא השקט של הרגע. להסתפק בזה. וכשאין, שמרגישים שעכשיו הדעת מוסחת ואני לא באמת. וכאן, הנה, כאן מתחיל, אני כבר שומעת את זה באוזן, ועל זה אני מודה לסטיבן על הרבה איך לקרוא לזה? השפה שלו, שמאתגרת את השפה שלי, הנטייה שלי להתחיל כן לדבר בהתיימרות לאמת. שאז אני שוכחת את מה שמלכתחילה אני באתי להגיד. אני בעצמי מוצאת את עצמי שוכחת את זה, אבל לפחות שומעת את הנטייה הזאת, שנייה אחרי שהיא כבר יוצאת לי מהפה ויכולה לקחת אותה בחזרה. אוקיי, אז לא. לפחות מתחילה לשמוע. לפחות שנתחיל לשמוע את ההתיימרויות שלנו, את הטעויות שלנו. שזה היה לא נורא לעשות איתם שלום כמו שהם, לולי הם היו כרוכות בכל כך הרבה סבל ששווה לפגוש אותם באמת עם כוונה, איך להגיד את זה בו זמנית. מצד אחד לעשות שלום, אבל מצד שני כן הנחישות והבהירות שאני לא רוצה להמשיך לזרוע זרעים כאלה בעתיד. אז כמידת היכולת שלי כן לשמוע את עצמי זורעת, לא להתחשבן עם עצמי יותר מדי על זה שאופס, הנה שוב עשיתי את זה, אבל לשמוח בזה שאופס, זה חדש לי. חדש לי לשמוע את עצמי עושה את זה, זמן כל כך קצר אחרי שעשיתי. חדש לי לשמוע את עצמי זורעת, את הסבל שלי, בדקה הבאה, כבר עכשיו. פעם זה היה לוקח, פעם זה לא היה קורה שאני הייתי שומעת. אז אם חברים היו אומרים לי, זה היה לא פשוט. מאוד לא פשוט. גם כשמתכוונים לטוב, לא קל לנו לשמוע משפטים שמתחילים במילים את או אתה. יודעים, אני באה ממקצוע ומעיסוק של פסיכואנליזה, שאני שמחה שהולך ונושר ממני, ובדיחה, אבל שהייתה כחלק מהעיסוק פעם, ואני מוצאת אותה נכונה גם היום, הייתה בדיחה על למה כל כך קשה לעשות אנליזה לעצמך. למה כדאי ללכת למטפל בכל זאת? למרות ש מאוד מעליב עם הפרשנויות שלו, והרבה כסף, והרבה זמן, ואין לזה סוף. וגם אם אתה כבר ביחסים מאוד טובים עם מישהו, אז הוא שואל אותך שאלות, מה? זה לא פגע בך? אתם מכירים את השאלות התמימות האלה? זה לא פגע בך? ואז בעצם, רגע, למה לא? אולי זה כן פגע לי? כן, זה פגע בי. או אולי זה לא פגע בי. מה, זה לא פוגע בך כשכועסים עליי? כשכבר הצלחתי, שזה לא יפגע בי. או כשמשהו קרה, לא אני הצלחתי. כשכך קרה, וכעסו ולא נפגעתי, גם זה קורה. השפה שמולידה הצלחה וכישלון, שמייחסת לעצמי כל הזמן דברים, לא שפה שכדאי ללמוד אותה. אני השקעתי הרבה שנים בללמוד אותה, אחר כך הייתי צריכה, אני ממשיכה להשקיע שנים ב-unlearning, אבל הבדיחה שהייתה אז, הייתה בדיחה לא רעה. היא הלכה ככה, הסיבה שאי אפשר לעשות אנליזה לעצמך, זה מפני שתלך לאיבוד בטרנספרנס והקאנטר טרנספרנס, פשוט. מכירים? זה רק יבנה, ובתרגול אנחנו קוראים לזה הפפנצ'ות, הפפנצ'ה, לשים להם מתי. אנחנו נכנסים לדיאלוג הזה שאוקיי, יש כמה קולות, אז כל אחד וכל שני, ואז כל שני עונה לראשון. וכשאנחנו מתחילים לשים לב לזה, לעצור, להבין פפנצ'ה. ועדיין אני קצת מתמעמת מלדבר על כאב, או על הקושי לשהות עם כאב. איכשהו תמיד, איכשהו לא תמיד, אבל עד היום, כשאני מקשיבה להנחיות בריטריטים, וליכולת לפגוש את הדברים ברכות, בעדינות, אני פוגשת בזמן האחרון מחשבה חדשה בשבילי, שאולי כאב הוא לא הכרחי באופן שהתרגלתי אולי אפילו לצפות לו, בטח לדבר בשבחו קצת יותר מדי. יכולת לכאוב זה משהו אחר. יכולת לכאוב. לשאת כאב. גם כאב גופני. גם כאב רגשי. גם כאב מנטלי. היא יכולת מתפתחת שאנחנו יכולים לתמוך בה. זה לא סיבה לשיר שיר הלל לכאב, כמו שאנחנו, אני לפחות, התמכרתי קצת לעשייה הזאת, שיועילה לי כן בדבר אחד. זאת הייתה הדרך שלי למצוא איזון בתוך ההתחממות שקורית לנו כשכואב. הייתי צריכה לדבר בשפחי הכאב, כי עוד לא ידעתי איך לצנן, איך להביא מהאיכות של איזושהי השתוות נפש נוכח הכאב. וכשמשהו כואב, אז המיינד שלי נטה מיד להמציא אינסוף מחשבות, ככה בשנייה, על מי לא בסדר, אחר כך על מה לא בסדר, איך יכול היה להיות אחרת, מה צריך היה להיות אחרת. אתם מכירים את הגייזר הזה שקורה כשמשהו כואב לנו? ולהתחיל להביא למקום המתחמם איכות של סבלנות ורוגע שלא נבהל מכאב, כדי לא להיבהל וכדי לא להיאטם. אני שרתי לו קצת, קשרתי לו קשרי גדולה. חשבתי שעדיף לכאוב ממה שלכעוס, למשל. אני חושבת שזה טיפשי לייצר חוקים כאלה לעצמנו, שיש בהם עדיף כללי. אני חושבת שבכל מקרה, לגופו של עניין, שזה השיעור של הבודה, כל התרחשות לגופו של עניין, וככל שרב בנו ומתמשך בנו איזשהו טרסט שנובע פשוט מההתרחשויות שקורות, שמלמדות אותנו שיש לנו על מה להסתמך, שהוא לא אני, אבל הוא גם לא מצוי בשום מקום, וזה המזל הגדול, שהוא לא מצוי בשום מקום. ויחד עם זה, הוא ישנו, ואני אומרת כרגע מילים גסות מדי, כמו הוא וכמו ישנו. אבל כשאנחנו סומכים על ההתרחשויות, לא כי אנחנו סומכים שמה שיתרחש יהיה טוב או לטובה, אלא כי אנחנו מתחילים לסמוך, זו דעתי לפחות, על אותם פירות שמבשילים בנו מתוך התרגול הפשוט של הסילה, שזה האין אני, שאני מאמצת. הכללים הפשוטים שסטיבן דיבר עליהם בתחילת הריטריט, שהם ממשיכים לתוך החקירה עם ככה מה זה בן אדם. איך ניקח את הכללים האלה של הלא לקחת חיים, לכבד חיים, לכבד את מה שחי, ויחד עם זה לחיות בתבונה, כי לא כל מה שחי זה אומר שהוא מיטיב. ולחקור את ההבדלים בין מיטיב לבין מזיק, בצורות החיים שאפשר לחיות אותם, בצורות החיים שמתקיימות, גם במה שבא לפה שלנו, גם במה שיוצא מהפה שלנו, שזה צורת חיים, אה? גם מה שנכנס ומה שיוצא. מה בזה מועיל, מה בזה מזיק. נמשיך לחקור את זה, את המועיל ואת המזיק, מתוך נחישות של להמשיך לאמץ את מה שנמצא כמועיל, ונתרום להכחדה ולהפסקה של מה שמזיק. וקשה לחיות עם עיניים פתוחות, עם אוזניים פתוחות בעולם הזה, כשמסתכלים מסביב, ורואים את ההבדלים העצומים בצורות החיים של בני אדם, ומתחילים לשאול שאלות לגבי ההבדלים האלה, ממשיכים לשאול שאלות. אתם זוכרים שאלות ששאלנו כשהיינו ילדים, כמו למה האיש הזה הולך עם חולצה קרועה, ולמה האיש הזה הולך עם חליפות ומעיל פרווה? שאלות שילדים שואלים, איך נחזור לשאול אותם עם חוכמה של בשלות שיודעת ויכולה לומר משהו על בורות, על העדפת צרכי אני, כן על חשבון אחרים, על חלוקה שאין בה איזון מיטיב של משאבים, כי איך נחיה בשקט, בביטחון ובאיזון בעולם אם לא נשאל את השאלות האלה, ולא נרתום את עצמנו גם לרצות להשפיע על אותם דברים שבתורם ישפיעו עלינו לרעה. כי איך אפשר באמת להיות שמח כששומעים בכי מעבר לקיר? כשאנחנו מתרגלים, המעבר לקיר הוא קודם כל בקיר הפנימי שבנינו כשפחדנו או לא ידענו או לא לימדו אותנו איך לשמוע את מה שבוכה בנו בפנים, את מה שזקוק להכרה שלנו כפשוטו. ובלי סדר זמן של קודם או אחר כך, אלא פשוט כי אי אפשר אחרת. העובדה האנושית המשמחת היא, שאם באמת נפתחים לכאן, אין לזה כיוון, זה לא חד כיוון. כשנפתחים אז נפתחים, אין לזה כיוון. כמו שגם כשנסגרים אז נסגרים, גם לזה אין כיוון. ואם אנחנו התחלנו לפעמים להתם כי היה קשה מדי, לגדול באווירה של צעקות, של אלימות, של השתקה. אנחנו רוצים להשתחרר מכל צורות ההשתקה שסיגלנו לעצמנו, כי היה פעם לא בטוח לא להשתיק. זה התרגול האין אני שלי. שלנו. בסנגה. לרצות לשמוע את מה שהושתק. לרצות לשמוע את מה שמושתק. ולהבין באופן עמוק ולא מתפשר טבען של אפליות להיווצר. כי אתם יודעים, דבר אחד פשוט אפשר להגיד על אפליה. היא מזיקה. והיא תמיד קורית, היא פעולה של הפעלת מי שיש לו כוח. אפליה היא פעולה של הכוחני שבנו. אנחנו רוצים להתעניין גם בעצמנו וגם בעולם מכיוון אחר. לא מכיוון הכוח שאנחנו מפעילים על עצמנו כדי לצאת מזה בטוח או בסדר, אלא מתוך לקיחת סיכונים שאולי נצא מזה לא בסדר. אבל זה שווה לשמוע את מה שהושתק. זה שווה לשמוע. וזה לא כל כך קל. לפעמים אני חושדת, כשאני יושבת מדיטציה ומוצאת את עצמי נמשכת מאוד חזק למקום שכואב בי, אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז מה הכאב הזה גם משתיק? כי הרי לא הכל כואב. איך לעשות כך שלא משהו אחד, רק בגלל שהוא גס יותר, נוכח יותר, ישתיק. עדינות קיימת במקום אחר. נעימות קיימת במקום אחר. איך נשחרר את תשומת הלב שלנו? לא להינעל, רק כי משהו מושך אותה. אז התרגול הזה, שמצד אחד אנחנו מתרגלים ללמוד את הנטיות שלנו, להינעל על כיוונים מסוימים, כדי לומר לעצמנו, אוקיי, בוא לא ננעל על הכיוון הזה, בוא נדחה כיוון אחר, בוא נחפש משהו גם שעוד לא הכרנו עד עכשיו. יחד עם ההתרווחות של ככה זה, שאנחנו לומדים לקבל ולסמוך עליה. עם מידת סקרנות כלפי מעניין מה יגיח שהוא גם חדש, שהוא גם חדש לי. ולכן אני לא יכולה לתת לו לא שם ולא כיוון. אבל להסתכל, להסתקרן כשאנחנו פוגשים את עצמנו עם לפחות ידיעה שכל מה שפגשנו עד היום הוא לא הכל. ושתמיד יש סיכוי להתחדשות ולפגוש משהו אחר, אחר לגמרי, באופן אחר, באופן חדש. התובנה העמוקה שהבודה אומר לנו אותה כתובנה שאנחנו מוזמנים אולי להתחיל להבין בהתחלה אינטלקטואלית ואחר כך גם להתנסות בה, זה האם יכול להיות, האם יכול להיות שהרגע שאנחנו משתפים פעולה עם יצירת זהות גם זורע איזשהו זרע לתוקפנות. ואתם מוזמנים לבדוק את זה, להתנסות בזה, לראות האם זה נכון. שאם לא כך, היינו אומרים למה, למה אנחנו רוצים להתפרק מזהויות? מה רע בלהיות עם זהות כזאת וכזאת וכזאת, מגובשת, להרגיש את עצמי, ולטפח רק יכולות של להיות אדם טוב, אדם סובלני. יש משהו בדוקטרינה הבודיסטית, כמו שהיא מוגשת, שהולך הרבה מעבר לזה, וכן מאתגר אותנו ממש בשאלת הצורך ליצור זהות. והאפשרות לחיות חיים טובים גם בלעדיה. לראות את עצמנו כאזרחי עולם, בני כדור הארץ, שייכים, שייכים. לא מפסיקים להשתייך. מי יכול איך זה שאנחנו גורמים אחד לשני את טבלות השייכות יתר ואי שייכות? בכל אופן, כאן אנחנו חוזרים לתרגול הפשוט של ההתבוננות ברגשות, עם החופש להרגיש, בלי לתת לזה כינוי אני ושלי. התחושות עם החופש לחוש את מה שיש עכשיו, בלי לתת לזה סיפורי אני ושלי. תודעה מוסחת או מורכזת, כזאת או אחרת, כמו שאנחנו פוגשים פה, עם ההשתנויות שלה, בלי לתת לזה שם של אני או שלי, ולהתוודע למה שקורה, לרצונות, לרגשות, לתחושות. בלי לייצר מעליהם סיפורים. כשסיפורים באים, לפחות ברגע מסוים לשים לב לזה ולהגיד, אוקיי, אז אני עוד מהמספרים.